גל עיניי ואבית נפלאות מתורתך. הנושא שמדבר בו הערב, 38 שנים לפטירתו של מור אבי עליו השלום, שכל מהלך 75 שנות חייו היו קודש בשביל השכינה, בשביל עם ישראל. והאמת שאנחנו צריכים להבין כמה שנוכל להבין. אני לא אומר שנוכל להבין את זה לעומק, אבל זה נושא שמאוד מטריד אותנו, שאנחנו פוגשים אותו בכל צעד ושעל, בכל מעשה ומעשה, בכל תפילה ותפילה, בכל לימוד תורה, בכל קיום מצווה, בכל רגע מהרגעים של החיים שלנו, אם זה בעולם הזה ואם זה בעולם הבא. מה זה הנושא של שכינה של הקדוש ברוך הוא ששוכנת איתנו בתוכנו? קשה מאוד להיכנס לזה, ואני אומר לכם מראש שיש פרק די ארוך שאפשר לדבר עליו לילה שלם עם החומר שיש כאן, ואולי זה גם קצת מורכב, לא קצת, הרבה מורכב, ואולי גם קצת מסוכן להיכנס לזה יותר מדי לעומק, על צד שיכול להיות שחס ושלום ניכנס לאיזה שאלות ונבין דברים לא נכון. כיוון שזה קשור לכבוד אלוקים מסתר דבר, כבר אמרו רבותינו על הפסוק, כבוד אלוהים מסתר דבר, דברים שנסתרות צריכים מאוד מאוד זהירות. אבל בכל זאת חייבים להבין משהו, מכיוון שבדברי חז"ל מוזכרת השכינה פעמים אין ספור, אם זה במשניות, אם זה בגמרא, אם זה בתלמוד, אם זה במדרשים, והכי הרבה בזוהר הקדוש. צריך להבין מה ההגדרה של זה, ולהבין מה התפקיד של השכינה פה בעולם הזה, כי שכינה זה מלשון השוכן איתם, שוכנת איתנו כאן. מה התפקיד שלה ולאיזה משימות היא צריכה לבצע? ואגב, נבין אולי גם מה זה גלות השכינה שאנחנו צריכים לבקש בעדה, וגם באיזה מקומות היא נמצאת. אני מקדים ואומר, ודאי שאין מקום שהיא לא נמצאת, כמו שהזוהר אמר, לית אתר בנוי מיניה, והפסוק מעיד ואומר, מלוא כל הארץ כבודו. כלומר, בכל העולם, בכל מקום בעולם השכינה נמצאת, זה אור של השם יתברך. רק השאלה באיזה מקומות יש יותר ואיזה מקומות עוד יותר, וגם להבין על יש איזה אנשים מסוימים או מקומות מסוימים ששם השכינה תתגלה יותר, או מה יעשה האדם שיזכה יותר לגילוי שכינה. ועל כל אלה דיברנו, על גלות השכינה, ידוע שעל ידי חטאים והעוונות שאדם עושה גורם סילוק שכינה מישראל חס ושלום, כמו שהגמרא הביאה בכמה מקומות. אז באיזה דברים נוכל לעשות תשובת המשכן? כיוון שהלילה אנחנו מתחילים את ששת השבועות הקדושים של ימי השובבים, וכל רגע ורגע מהימים האלה הם קדושים מאוד מאוד ומסוגלים הרבה מאוד לתקן, ולתקן לא רק מה שאנחנו עיוותנו בגלגול הזה, אלא גם כל מה שהיה בגלגולים שעברו, ולא רק מה שהיה בגלגולים שעברו, אלא גם את חטאו של אדם הראשון, ולא רק את חטאו של אדם הראשון, אלא גם כל החטאים של הנשמות ששייכים לשורש, יש משורש הנפש, יש משורש הרוח, יש משורש הנשמה, ויש משורש החיה, ויש משורש היחידה. כך שכולנו יחד נמצאים באותה מערכת, וכולנו צריכים לתקן יחד. אז בשם השם נעשה ונצליח. נפתח בדברי רבותינו במשנה במסכת אבות. בהנניה בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם. בחלפתה כתב אחר כך, עשרה שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה ביניהם, שנאמר, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו ויקשב השם וישמע. עכשיו כבר במאמר הזה אנחנו יכולים להרגיש את ההבנה ואת הדקדוק הוא אומר שכינה ביניהם, הוא מביא פסוק, ויקשב השם וישמע. זאת אומרת, השם זה השכינה, והשכינה זה השם יתברך. אז צריך להבין למה זה נקרא שכינה. ונזכיר מה שמרן כותב בהקדמה לספרו היקר מאוד. זה חבל, תמיד חושבים שמרן כאילו היה רק עסק בפשט, ומרן רבי יוסף קארו כולו רק פשט, וזה לא נכון. מרן היה גדול מאוד מאוד בתורת הקבלה, ואפשר לראות את זה בספרו הקדוש מאוד, ספר המגיד, מגיד משרים. זה ספר עמוק מאוד, אפשר לקרוא אותו בצורה שטחית, אבל אפשר לחזור ולחזור ולחזור ולדקדק ולראות שם דברים מדהימים. מרן שם כותב את כל הסיפור, איך זה היה שהמגיד נגלה עליהם. ידוע שמרן היה ילד קטן, והוא היה יתום בגיל 5, התייתם מאביו רבי אפרים, שהיה גדול הדור. ודודו אימץ אותו, אותו ואת אחותו הקטנה, ואחר כך דודו נתן לו, דודו רבי יצחק, נתן לו את ביתו לאישה. לא עלינו, האישה הזו אחר כך נפטרה גם בחצי אמר, נשא אישה אחרת. אז מרן רבי יוסף קארו בגיל 5 נדד מספרד, והגיע בגיל בחרות כבר ליוון, לאנדריפולי ביוון. שם באנדריפולי רבי שלמה אלקבץ, שגם הוא היה ממקור ראשי ספרד, שהיה מקובל גדול, הקים בית מדרש. הבית מדרש הזה היה פשוט מקום לתורה, מקום ללימוד תורה ולכינוס של חכמים. בעיקר כל הפליטים שהגיעו מגירוש ספרד ופורטוגל אחר כך, הגיעו לשם. באותו בית מדרש היה יושב גם מרן רבי יוסף קארו. מרן כותב את זה בעצמו. שהיה ליל חג השבועות, שישבו ללמוד תורה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שצריכים ללמוד תורה בליל חג השבועות. ישבו ללמוד תורה ולמדו משניות. והיו שם רק 7 אנשים. והנה קול קורא ואומר, אני המלאך שנבראתי מלימוד המשניות שלכם, ומדבר עם מרן רבי יוסף קארו. מה הוא אומר שם בהמשך? הוא אומר דבר פלא, הוא אומר. הוא אומר, דע שאתם עושים נחת רוח גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא. וזה אתם נמצאים רק 7. ודע שאם הייתם 10, אין קץ לערך ולמעלה שהייתם גורמים עילוי גדול לשכינה הקדושה. אז מכאן למדנו שלימוד תורה ב10 זה דבר מאוד מאוד חשוב. ובכלל לימוד תורה בצוותא, וכל שכן כשיש יותר מ10, וכמה שיש יותר, כמו שהספרי אומר על הפסוק, ורדפו מכם 50 100 מכם רבבה ירדופו, אינו דומה מועטים העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה. אז מכאן ראינו ששכינה שורה אפילו ב2, אבל האמת ב10 יש אור השכינה, כבר אנחנו רואים שזה מדרגה יותר גבוהה. הוא הדין, אפילו שנהיה 10, לא תאמר 10, כמו שראינו במשנה בברכות לגבי זימון. ב10 והוא אומר, לברך אלוקנו, אך יש 100, אך יש 1,000, יש ריבו, וכן יש מדרגות, ככל שהמספר הולך ועולה, אז כך האור השכינה, הגילוי של אור השכינה, הולך ומתווסף ונעשה יותר עצום. אני רק ברשותכם אדליק נר, ולא נשמע את האבא. הרי אני מדביק מזה, היינו נשמת אדוני אביך, עצמת פחו, השם תנה בגלדן, ואן משכבו יהיה שלום, כתכתיר ראש המשכותה. אני רצון שעמוד בתפילה על כל עם ישראל, כל מי ששורי בצעף, נשלח לשלחנו, נהרה בימינו לגאולנו, גאולת עולמים בנחת ולא בצעף. ובכן, בספרי בפרשת נשא, ברכת כהנים, אומר הספרי, האר אדוני פניו אליך, ייתן לך מאור פנים. רבי נתן אומר, זה מאור השכינה, שנאמר, קומי אורי כי בא אורך, כבוד אדוני עלייך זרח. כי הנה החושך יחסה ארץ, וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. שם הספרים מביא קובץ של פסוקים, אני לא אלאה אתכם, שכל הפסוקים מדברים בעניין של אור, והאור קשור לקדוש ברוך הוא. כלומר, מאמר של הספרי אומר שבשעה שאנחנו עושים את מצוות השם, או שאנחנו מתפללים, או כמו בברכת כהנים שידוע ששם יש שכינה ממש, שהיא מתגלה השכינה, כמו שהגמרא במסכת סוטה החמירה מאוד מאוד על ההתנהגות של האדם בברכת כהנים, צריך שיהיו מעומד והפנים כלפי הכהנים, כי זה לא הכהנים העיקר, אלא זה השכינה שנמצאת שם על ידי הכהנים בשורה שם. הגמרא אומר, כלום יש עבד שרבו מברכו ואינו מסביר לו פנים, לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. יש כאלה שמברכים את הילדים באותה שעה, והילדים מפנים גם לכהנים. ויש כאלה שלצערנו, יש את העיתונים הצבעוניים שמביאים לבית הכנסת, שיש בהם כמה דברי תורה, ועל חשבון זה יש עומס של פרסומות, ואנשים מעיינים בהם בשעת התפילה. אז צריך להזהיר אותם מאוד, שלא יעשו כן בשעת ברכת כהנים. אותו דבר, יש כאלה שאומרים כל מיני פסוקים, אפילו שנתפסו במחזורים ישנים, לא נעשו על דעת חכמים. בשעת ברכת כהנים אסור לומר שום דבר, אלא צריך להקשיב ולענות אמן על כל ברכה וברכה, וכן ברוך הוא ברוך שמו על הזכרת שם השם. אבל לא יותר מזה, והכל בגלל שהשכינה, אור השכינה, מאיר שם באותה שעה. אז שם הספרי מעריך מאוד מאוד בעניין האור של השכינה, ואני אצטט עוד מאמר אחד ברשותכם ממסכת אבות רבי נתן על הפסוק, והנה כבוד אדוני אלוהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו ככל מים רבים והארץ האירה מכבודו. זה פסוק בספר יחזקאל פרק מ' ג'. יחזקאל הנביא מתנבא שם על בית המקדש השלישי, הוא אומר שהוא רואה את כבוד השם מגיע. שם הברייתא שואלת מה הוא ראה, מה זה כבוד השם. הברייתא דנה ואומרת, ככל מים רבים זה גבריאל המלאך, מים רבים זה גבריאל המלאך, והארץ האירה מכבודו, אלו פני השכינה, ועלו דברים קל וחומר. כלומר, גבריאל שהוא אחד מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות שעומדים לפניו, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. כי כתוב שם כל מים רבים, מים רבים בראשו מקצה העולם ועד קצר. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שבורא את העולם כולו, ברא העליונים וברא את התחתונים, על אחת כמה וכמה, אלא מראין את העין מה שיכולה לראות, ומראין את האוזן מה שיכולה לשמוע. והאמת שהמאמר הזה מאוד סתום, אבל אם נתבונן, כל השאלה שלנו והחקירה שלנו, מה זה אור השכינה שמתגלה כאן, תמון במאמר הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אבל הקדוש ברוך הוא זה אור של אין סוף, אפשר להגביל אותו, אם אפשר לתאר אותו. יותר מזה, הזוהר הקדוש בהרבה מקומות, רבי שמעון בר יוחאי הזהיר מאוד, הרי ידוע שכשהוא פתח את ספר ההדרה רבה, פתח ואמר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר. ושמעון חס ושלום אומר מילים קשות מאוד, ארור האיש שיעשה פסל ומסכה. מה זה פסל ומסכה? מפרש רבנו הארי שם במקום, שכשמדבר בסודות התורה הוא מצייר בשכלו ובדעתו דמויות, גוונים, צבעים, שמות, אותיות, ציורים, כל מיני דברים גשמיים, כי אין שם דבר גשמי בכלל. הכותר לנו לצייר את שם השם ביות כבד כ, כיוון שהשכל שלנו מוגבל וחייב לקבל איזה כלים, ולכן התירו לנו בספר תורה לכתוב את שם השם ביות כבד כ. עכשיו, מה אומר המאמר כאן? המאמר כאן אומר שאור השכינה מאיר מסוף העולם ועד סופו, וקולו נשמע, אלא מה? מראים את העין מה שיכולה לראות, משמעים את האוזן מה שיכולה לשמוע. כלומר, שכינה יכולה להיות במקום מסוים. וכל אחד מאיתנו ישיג אותה בכמות או במידה שונה, כל אחד לפי כוחו, כל אחד לפי יכולתו, כל אחד לפי השגתו. זה מביא אותנו מה שכותב רבנו ארי. רבנו ארי כותב בספר שער הגלגולים שאחת החובות שלנו בעולם זה ללמוד תורה, שזה מצווה פרטית. מה פירוש מצווה פרטית? לא יכול אדם לומר, אני בגלגול שעבר, כמו שיש כאלה טיפשים אומרים, אני בגלגול שעבר למדתי תורה, בגלגול הזה באתי לעבוד בחברה קדישה, או התיקון שלי בגלגול הזה זה להיות קריין רדיו. זה שקר. אין אדם בעולם שפטור מלימוד תורה. נפסקה הלכה, וכך כתוב מסכת צמחות, רבי עקיבא אומר שאפילו חולה ואפילו גוסס ואפילו בעל איסורים, וכך נפסק לשולחן ערוך, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב בלימוד תורה. עכשיו רבנו ארי שם אומר, מה זה לימוד תורה? מה זה חייב בלימוד תורה? לימוד תורה, רבותיי, כותב האשל אברהם בפרי מגדים, פירושו תורה בהבנה. ידוע שיש חקירה גדולה, האם מועיד ללמוד תורה בגרסה, או אני צריך להבין את מה שאני לומד. אני יכול לקרוא תהילים כל היום, מהבוקר עד הערב, האם זה נקרא שאני למדתי, לומד תורה? כולם מנפנפים במאמר הידוע שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, שיהי רצון שילמדו את ספר התהילים. איפה הוא אמר את זה? זה בסוף פרק י"ט בתהילים. יולי רצון עם רפי ויגון בי לפניך אדוני צורי וגואלי. מה אמר דוד? רצון שאם ילמדו את ספר התהילים יחשב להם כאילו עסוקים בנגעים ועלות. חיים מבלוזין כותב שהוא שאל את השאלה הזאת הגאון מבינלה. נו, הרי כך כתוב שהוא שאל, הוא ביקש שיהיה כאילו נגעים ועלות. השיב לו הגאון, מי אמר שהקדוש ברוך הוא הסכים? הוא ביקש, אבל זה לא אותו דבר. מה התשובה לכך? זה כן לימוד תורה או זה לא לימוד תורה? תשובה לכך, האשל אברהם כותב שתפילה, דבר ידוע הוא בתפילה, שאם אני מתפלל, גם אם אני לא מבין לדברי התפילה, אני יוצא ידי חובה. כי תפילה, אני מפנה אותה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מבין את התפילה שכתובה. גם אם אני לא הבנתי, תפילת העמידה, יש הרבה מילים שהרבה אנשים לא מבינים מה הם אומרים, יצאו ידי חובה. אבל לימוד תורה, מה זה לימוד תורה? זה לא שאני צריך לדקלם לקדוש ברוך הוא, להגיד לו איזה שיר או איזה דבר שבח, לא. תורה זה אני צריך להבין. אם אתה לא הבנת את התורה, לא קיימת מצוות לימוד תורה. אז רבנו ארי אומר שלימוד תורה, מה זה לימוד תורה? שצריך כל אחד ואחד להבין אותה לפי השגת שכלו, אלה המילים שלו, לפי השגת שכלו, וחייב לבקש לו רב שילמדו תורה עד מקום שיד שכלו מגעת. זאת אומרת, כמה איך אומרים, ה-AQ שלו? IQ. יסלח לי המלומד האנגלי. ה-IQ שלו, כמה הוא גבוה, לפי הגובה, המידה של ההבנה שלו, כך הוא צריך להבין את התורה. אז זה בדיוק מה שכתוב כאן. אבות רבי נתן אומר, השכינה הקדושה מופיעה, ונמצאים כל העולם, כל אנשי העולם נמצאים, מיליארדים של אנשים, אבל כל אחד משיג לפי מה שהעין שלו יכולה לראות, לפי מה שהאוזן שלו יכולה לשמוע. עכשיו, זה לא כל פיזי, וזה לא מראה פיזי. זה השגה רוחנית. וההשגה הרוחנית הזאת היא תלויה במה שהאדם מכין ליבו. כמו שהפסוק אומר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. אז צריך כלים, צריך הכנות נכונות כדי להגיע למה שצריך להגיע. עכשיו השאלה, יש לנו כמה וכמה מקומות, אני אצטט ואני ברשותכם עמד לכם כבר שעל הנושא הזה של מהות השכינה אני רוצה לדלג היום ברשותכם, כבר שזה נושא מאוד מאוד עמוק, אבל אני אצטט כמה דברים בדברי חז"ל המפורסמים. יש במסכת צמחות, אחד הצדיקים ואחד הרשעים מקבלים את פני השכינה בשעת מיטתם, שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה. מפני מה הרשעים מקבלים פני השכינה? לא היה אפשר להם לרשעים להקביל פני השכינה, אלא שמרדו הרשעים בקדוש ברוך הוא, שעת מיטתם מראים להם פני השכינה ואומרים להם בואו ראו פני המלך שהייתם מורדים בו, שהוא עתיד יפרע מהם. וגם הצדיקים בשעת פטירתם מראים להם את פני השכינה ואומרים להם בואו ראו את המלך שהייתם עובדים אותו, שהוא עתיד ייתן לכם שכרכם. אז שוב המאמר כאן פותח בדברי השכינה לראות את פני השכינה ומסיים בואו ראו פני המלך. זאת אומרת השכינה זה אור של הקדוש ברוך הוא, וכל אחד משיג את האור הזה לפי הכוח שלו, לפי היכולת שלו, לפי המעשים שהוא עשה. אחרי כן אני רוצה לרשותכם לדלג רגע למאמר שהוא מאוד חשוב, שכדי להבין את הנושא הזה יותר על בוריו. יש להגאון רבנו יוסף חיים בספרו רב פעלים, נדוע בחלק א', בסימן הראשון, וזה מאוד מעניין, כי רבי יוסף חיים כתב את ספרו רב פעלים, זה השאלות ותשובות שלו, לפי ארבעת חלקי השולחן ערוך, אור החיים, יורה דעה, חוסן משפט ואבן העזר. והוסיף בחלק האחרון, חלק של קבלה בשם סוד ישרים, כי כך היה דרכו של הגאון רבי יוסף חיים. גם ידוע, כך שמעתי מאבא לא פעם ולא פעמיים, שבכל הדרשות שהיה דורש בשבת, היה דורש שעתיים עד שעתיים וחצי כל שבת, מהשעה 11 בבוקר עד 13:30 בצהריים. אחר כך היו מתפללים מנחה ועושים סעודה שלישית. אז רבי יוסף חיים היה דורש, הדרשה הייתה חלק הראשון פשט, דברי הגמרא, מדרשים, פירושי חז"ל, אחר כך הלכה, מה שאנחנו רואים את הספר בן איש חי, בסוף חצי שעה האחרונה היה מדבר בקבלה. ולמה? כיוון שיש מצווה ללמוד ארבעת חלקי התורה, פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. וכמובן היה מצניע את דברי הקבלה, מי שהיה יכול להבין היה מבין, מי שלא מבין אז רק היה שומע, נשמה מבינה. כך עשה גם בספרו רב פעלים, ספרו רב פעלים בחלק האחרון כתב שם את סוד ישרים. ובכל זאת התשובה הראשונה שלו בהלכה זאת הייתה בעניין השכינה, ומה זה לשם ייחוד קודשה לריחו ושכינתה, מה פירוש להחת הקדוש ברוך הוא עם השכינה. ואיפה כתב את זה? לא בחלק הסוד, אלא בחלק הפשט, הסימן הראשון. ולמה? כיוון שידע הגאון שזה שייך לכל אחד ואחד מאיתנו. מה זה כל אחד מאיתנו? מה זה באמת לשם יחוק צריך ושכין? זה באמת זה להשאיר שאלה בחלל בלי תשובה אסור. בקיצור, התשובה בקצרה, השכינה זה אור של הקדוש ברוך הוא שנמצא בקרבנו ובתוכנו. ואם תרצו יותר מזה, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו נשמה יהודית, נשמה יהודית. והנשמה הזאת, כך כותב הרשש, והיא נרתיק לשם הוויה. כמו ארנק, שיש לך בתוך הארנק כל מיני דברים יקרים, כסף ומרגליות ואבנים טובות. הנשמה שנמצאת בתוך הגוף שלנו היא הארנק לשמו של הקדוש ברוך הוא, יוד כו וו כו. ובתוך השם ההוויה הזה יש שם כן. כן. אולי תתחיל לחלק משם, סליחה. כן. בתוך השם ההוויה יש שם את האור של הקדוש ברוך הוא, שהיא אור השכינה. ואנחנו, מחילה, אולי עוד דקה אני אסיים רק את הדבר, זה קריטי מאוד. מאוד חשוב שיקשיבו. סלח לי. ומה זה לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה? אני חוזר. שלפני תפילה אנחנו אומרים, וכעת לפני לימוד תורה אנחנו אומרים, ולפני כל עשיית מצווה אומרים לשם ייחוד. אני אספר לכם סיפור קטן, תראו כמה חשוב לעקוב אחרי גדולי ישראל, כמה זה חשוב. אני זכיתי ללמוד בישיבה פורת יוסף. אספר לכם גם גילוי אישי, כעת הייתה תקופה שהייתי בגיל 14-15 שאבא דיבר איתי אפילו להעביר אותי לישיבה אשכנזית בשם ישיבת כל תורה. ולא יודע, מהשמיים זה לא יצא לפועל. הייתה הסכמה, אבל מהשמיים לא יצא לפועל, ובסוף הבנתי למה זה לא יצא לפועל. כי הייתי צריך ללמוד בישיבת פורת יוסף דווקא, ולעבור את כל החכמים שראיתי כדי להעביר הלאה את מה שאני ראיתי. אז באחת הכיתות שלמדנו שם היה מלמד הרב מנצור בן שמעון, שהיה איש אלוקים קדוש. והיה איזה עני אחד תושב השכונה הזאת כאן, שכונת הבוחרי, אבא לעשרה ילדים קטנים, היה גר באיזה מרתף פה ברחוב יחזקאל, ואשתו לא עלינו לא הייתה רואה סגן נהור לאור עיניים, והייתה מטפלת בעשרה ילדים קטנים. והעני הזה היה בא פעם בשבוע לישיבה לאסוף צדקה. ואני זוכר שאבא היה נותן לו את הכסף של מתנות לאביונים, היה מקפיד, היה שולח אותי אישית לתת לו את הכסף של מתנות לאביונים ביום פורים. ואבא היה מדקדק מאוד מאוד שהעניים שהוא נותן להם צדקה יהיו דווקא הגונים ולא כל מי שפושט יד. אז הבאתי את זה כדי לראות דוגמה. העני הזה היה בא פעם בשבוע, לקראת יום רביעי או חמישי, בסוף שבוע, כדי לקנות צורכי שבת. אז היה דופק בדלת, היינו לומדים בכיתה, אני הייתי בחור בן 16-17, משהו כזה. לומדים אצל הרב מנצור בן שמעון. והרב מנצור בן שמעון, תארו לכם שהיה בא לכיתה עם גלימה ומצנפת. שתבינו איזה פחד היה יורד עלינו כשהיינו רואים אותו. הוא היה מגיע בקיץ, הוא היה גר בבית וגן. אז היה נוסע, היה קו 12, אז האוטובוס היה עוצר במחנה יהודה, בשוק. מהשוק, מחנה יהודה, עד ישיבת פורת יוסף, כמה זה כבר? זה 5 דקות הליכה. הוא היה מגיע כולו זהה. אז היה פושט הקדימה ותולה אותה על הארון, וכל החולצה שלו מלאה נוטף זהה, והיה יושב כמו מלאך השם, ואנחנו יושבים סביבו ממש בהמה ופחד. לומדים 4 שעות ביום, 4 שעות שלפני הצהריים, שומעים שיעור ונושאים ונותנים בגמרא וכו'. אז אני אז היה מגיע, הוא היה קם ממקומו, זה סיפרתי את זה לבניו, אפילו בניו לא ידעו את המעשה הזה, אני ראיתי את זה בתור ילד. היה קם וניגש לאיפה שהארון תלוי הגלימה שלו, ושם היה ארנק. אבל הוא היה הולך לאט, הוא היה תמיד זריז. פתאום הייתי רואה שהוא מתעכב, ואני מכל התלמידים מסתכל, מתעכב, אז הייתי רואה שהפה שלו ממלמל, היה אומר לשם ייחוד לפני שנותן את הצדקה, והיה מוציא את הכסף. אחרי זה לעוד לאט לאט, ככה כאילו שלוקח לו זמן, אבל מתיים היה אומר את לשם ייחוד, מוציא את הצדקה וניגש אליו באיזה אהבה, הוא קורא ומשתחווה לו ככה בחיוך, כמו שהגמרא אומרת. הנותן צדקה לעני מתברך בחמש ברכות, והמפייסו מתברך בשש ברכות. עוד שש, 11 ברכות אתה מתברך. והיה נותן את זה, והייתי לומד איך מקיימים מצוות צדקה. זה אפילו שאצל אבא ראיתי המון דברים מדהימים, אבל תמיד ללמוד, לראות, אז אומרים לשם ייחוד. מה זה הלשם ייחוד הזה? אנחנו צריכים להבין. הלשם ייחוד הזה פירושו שהשכינה נמצאת אצלי, אצלך, אצלו, אצל כל אחד מאיתנו, גם אצל התינוק השוכב בעריסה. השכינה שורה עליו. יש הרבה ויש מעט. כשהוא עושה את רצון השם, כשהוא מקיים את מצוות התורה, הוא מחבר את השכינה עם הקדוש ברוך הוא. כשאני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, פירושו שהשכינה התחברה עם השם יתברך. כשאנחנו עושים את רצון השם וגורמים לו נחת רוח, זה פירושו לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, ואין שום דבר אחר. ולא רק זה, גם כשאנחנו יושבים לאכול, גם כשאנחנו הולכים לישון, גם כשאנחנו שותים, וכל דבר מצורכי העולם הזה שאדם עושה, וכל אחד מאיתנו חייב להפנים את זה איתו, והיום בלילה נצא מכאן עד הבוקר עם משהו ביד, לדעת שאנחנו נהיה אנשים אחרים, נעבוד את השם כמו שצריך, ונעבוד את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה, שבכל מעשה ומעשה שאנחנו עושים, ולאו דווקא, אני חוזר ואומר, לאו דווקא מעשה של מצווה, אין יהודי, אין דבר שלו של מצווה. גם דבר שנקרא אצלנו חול, אתה לובש בגד כי קר לך, אתה שומר על הגוף שלך. אתה קונה איזה בגד יפה לשבת, כי אתה מכבד את השבת. כל דבר שאתה עושה, שאתה עושה בו קידוש השם, כל דבר יש בו איזה משמעות של עבודת השם, אני מכוון בזה לעשות את רצון השם, אני גורם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. עכשיו אני אקרא לכם, אני אחזור לדברי רבנו יוסף חיים, מה הוא אומר. הודיעך כי המלכות העליונה נקראת בשם שכינה כאמור, הועיל בנשמות של ישראל נולדות ונמשכות ממנה. הוא מגלה לנו דבר נוסף, לא רק שהנשמות שלנו הן חלק מהשכינה, אלא כמו שלכל אחד מאיתנו יש או היה אבא ואמא ביולוגיים שהולידו אותו. אין דבר כזה שאדם נולד בלי אבא ואמא. כך הנשמות שלנו נולדו מאבא ואמא רוחניים. שזה זוהר מפורש בפרשת כי תצא, ובחתה את אביה ואת אמא ירח ימים. זה על חודש אלול הוא מדבר שם. הנשמה בוכה בחודש אלול, ומתחברת עם אביה שבשמה, אביה זה הקדוש ברוך הוא, כך אומר רבי שמעון, ואת אמא זו השכינה. ולא שחס ושלום יש חלק שכינה, יש כאלה שהסבירו שיש כאן חלילה וחד וחס איזה זוגיות, חס ושלום, חס ושלום. כבר אמרנו בהתחלה שיש אזהרה חמורה שלא לצייר שום ציור כאן, אבל כך גזרה חוכמתו יתברך, שהשכינה שלו, האור שלו תשרה כאן אצלנו בתחתונים בעולם הזה, בכדור הארץ, בארץ הזאת, בארץ ישראל, בירושלים עיר הקודש, יותר במקדש, כל מקום, כותל המערבי, כל מקום יש לו קצת יותר או עוד יותר השראת שכינה. ואז כשאנחנו נעשה את רצון השם, מתחברים אנחנו איתו. ולא רק זה, הנשמות שלנו שנולדו, נולדו מחיבור שהקדוש ברוך הוא התחבר עם השכינה. אז איך? שוב פעם, רבנו הרי מקשה, אז אתה אומר לי שכשאני עושה את רצון השם, אני מתחבר עם השכינה. ומחר אתה אומר לי שהנשמה שלי נולדה מחיבור. הוא אומר, כן. תשמעו מה אומר רבנו הרי. הוא אומר שכל אחד מישראל, כשהוא צדיק, כשהוא עושה מעשה טוב, כשהוא עושה את רצון השם, באותו רגע הוא גרם חיבור של הקדוש ברוך הוא עם השכינה, באותו רגע נולדה נשמה חדשה בעולם, והיא תבוא באיזה גוף של איזה ילד או ילדה באיזשהו מקום. זאת אומרת, הצדיקים מולידים נשמות בעולם על ידי מעשיהם הטובים. וזה השלמה למה שכתב הרב המגן. אני אמנם עובר רגע לנושא אחר, אבל תראו איזה דבר פלא, התורה שלנו תורת אמת. הרב המגן והיה אב בית דין של צפת בזמן מרן ורבנו הארי. המגן ראשי תיבות משה גלנטי, אחיו של רבי אברהם גלנטי, תלמידו של רבנו הארי. הרב המגן כותב שגם כזה אדם נושא אישה, וגם כשהוא חי איתה כאשר חס ושלום היא עקרה ולא מביאה ילדים, וכן גם כאשר היא הרה, שהיא לא יכולה להרות עוד הריון נוסף, צריכה להשלים את ההריון הזה, וכן כשהיא מנקת, וכן כשהיא מבוגרת כבר, עברה את גיל הלידה, הוא מוליד בפועל נשמות למעלה. הוא מביא את הפסוק, ואמרת לברך, ואני שכולה וגלמודה, מי ילד לי את אלה? ואלה מי גידל? אין אני נותרתי לבדי. הוא אומר, האדם עולה למעלה, אפילו האדם שהיה עקר פה בעולם, לא היה לו אפילו ילד אחד, ואפילו פירור של ילד. הוא עולה למעלה ורואה אלפים ורבבות של ילדים יש לו שם בגן עדן, והוא שואל, מאיפה אלה? אמרו לו, אתה נשאת אישה. פה לא הבאת הילדים בפועל, אבל נשמות למעלה, ילדת. שוב, אז מכאן ראיה שאדם כשמקיים מצוות השם הוא מוליד נשמות. אז הנשמות שלנו הם בנים, זה סוד בנים אתם לשם אלוהיכם. רק מה זה בנים, מה זה עבדים? פעם רואים בנים, פעם עבדים. זה דברי הזוהר בכמה מקומות. בפרשת פנחס, תראו שם, הזוהר אומר. אם אדם עובד את השם על מנת לקבל שכר, אז הוא במדרגת עבד. אז הנשמה שלו נשמה פחותה. אבל אם אדם עובד את השם שלא על מנת לקבל פרס, כמו שהזהיר אנטיגנוס איסחו במשנה הראשונה באבות, הוא היה אומר, תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם מורה שמיים עליכם. וזה אנחנו אומרים בברכת המזון, ולא שמים לב, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. אדם מבקש ומבקש ולא מנסה פעם אחת לעשות משהו לשם שמיים. אני אומר את זה על עצמי, לא באתי להוכיח אחרים, חלילה. ואני אומר, זו מציאות, כל דבר, בכל מעשה, בכל צעד שאדם עושה, הוא צריך לכוון לשם שמיים. ואז הוא ייקרא באמת בן של השכינה, והוא עושה לשכינה נחת רוח. וזו העבודה שאנחנו צריכים לעשות ולבצע אותה בפועל. כאן אני אסיים לכם את הקטע הזה במדרש שנקרא בתי מדרשות, בפרק שנקרא אלפה ביתות. מה זה אלפה ביתות? שם פשוט זה מדרש שהולך לפי סודות של א' ב'. ידוע כבר הרמק עליו השלום, רבינו משה קורדבירו, בספרו פרדס רימונים, כתב שם על כל צורות א' ב'. יש צורה שאנחנו קוראים אף גד, זאת אומרת זוגים, זוגות זוגות, א' עם ב', ג' עם ד', ה' עם ו', ז' עם ח', וכן הלאה, עד שת. אחר כך יש עד בש, א' מכאן ות' מכאן. אחר כך יש עיק בחר, א' י' ק', שזה קבוצה אחת, ב' ח' ר' 2, 20, 200, גלש, 3, 30, 300, דמת, 40, 400, הנח, וסם, אחר כך זען, אחר כך יבוא חפף, ואחר כך תצץ, תצדי צדי סופית. וכן הלאה, אחר כך יש בגמרא במסכת שבת, קוף דלת, אלבם, גן, דס, וכן על זה הדרך, יש צירופי אותיות, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך הוא ברא את העולם? הוא לקח את האותיות כמו קוביות, חיבר זה עם זה וזה עם זה נהיה אבן, זה עם זה נהיה ברזל, זה עם זה נהיה מים, זה עם זה נהיה אור, זה עם זה נהיה אוויר, וכן הלאה, א' ד' מ' נהיה אדם. שם יש דרשה, מן סע, שימו לב, זה הולך לפי סדר אדבש, אבגד. עשיתי א' עם ב', ג' עם ד', וכן הלאה, אחר כך ח' עם ל', מ' עם נון, מ' עם נון, סמך עם מים. מה זה מן סע? אז המדרש מבאר. מלך שנשא כבוד שכינתו ממחנה למחנה, מערבות רקיע לחדרי היכל, מחדרי היכל להיכל גאווה. עכשיו, ערבות רקיע, שבעה רקיעים יש. הרקיע הכי גבוה, שמו ערבות. סולו לרוכב בערבות ויהיה שמו, ואין זו לפניו, פסוק בתהילים. אז מערבות רקיע הוא אומר לחדרי היכל, מחדרי היכל להיכל גאווה, מהיכל גאווה לבירת לפיד, מבירת לפיד לפלטין שלהבת, מפלטין שלהבת למערכות אש, ממערכות אש למחנות מלאכים. אני רק מקווה שיש לכם סבלנות להקשיב. מורבי היה אומר שהמדרש הזה מדרש מזעזע. למה? הוא אומר זה הכיסופין של כל נשמה ונשמה של יהודי אחרי 120 לבקר במקומות המעניינים האלה. אז ממערכות אש למחנות מלאכים, ממחנות מלאכים לדגלי צבעים. זה אני בטוח ששום חברת נסיעות לא מבטיחה לאף אחד את המפה הזאת, אה? אתה שמעת על זה פעם, אלירן? מדגלי צבעים לצבאות משרתים, מצבאות משרתים לחיילי תפסרים. מחיילי תפסרים, מקבש, גנבו את זה מפה. מחיילי תפסרים למחנות הראלים. ממחנות הראלים למחנות צרפים. ממחנות צרפים למחנה אופנים. מחנה אופנים למחנה קרובים. ממחנה קרובים למחנה חיות הקודש. ממחנה חיות הקודש לגלגלי מרכבה. מגלגלי המרכבה לכיסא אבן ספיר. מכיסא אבן ספיר לכיסא הכבוד, מכיסא הכבוד שזה כבר השיא ל-955 רקעים מסימניהום השמיים ושמי השמיים, משבעה רקעים ולמעלה אין להם רשות לא למלאכים ולא לתפסרים ולא להרעלים ולא לסרפים ולא לאופנים ולא למלאכים ולא לחיות הקודש ולא לגלגלי המרכבה ולא לשרים הגדולים ואפילו לא לשר הפנים ולא לשבעה שרים הפנימיים הגדולים, רמים רבים ונכבדים קרואים בשם יושב הקירובים, שהם רואים את פני המלך ויודעים ברזי השכינה, אין להם רשות לעלות ולרד לבית מסתרים של שכינה. תראו איפה השכינה יושבת. יש מקום למעלה למעלה, מעל כל המדרגות האלה, שהמקום הזה ייקרא בית מסתרים של השכינה. אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו, מפני שהוא בית מסתרים שלו, הוא יושב בלבד בסתר מכולם, שנאמר יושב בסתר אביון. יוצא שאור השכינה באמיתות לא נוכל לעמוד על זה. זה נמצא במקום הגבוה ביותר, ושם רק הקדוש ברוך הוא נכנס, ושם הוא יושב. הגאון מווילנה כותב שבאלף השביעי, הרי אנחנו נמצאים באלף השישי כבר בסופו, כמה נשאר לאלף השישי? 270 237, נכון? 237. 237, מה קורה אחרי זה? כתוב ונשגב השם 227, בסדר. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה זה ביום ההוא? באלף השביעי. יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים. ונשגב השם לבדו, אומר הגאון מווילנה, אז הנשמות שלנו נשאר עולם הנשמות, זה נקרא עולם הנשמות, שאין תענוג גדול ממנו. ואז הנשמות עולות למקום הנשגב הזה ששמו שכינה, וזה פירוש שהקדוש ברוך הוא נכנס, מה שהוא אמר פה, בית מסתרים שלו. הוא יושב בלבד בסתר מכולם, שנאמר יושב בסתר עליון. יוצא זה מקום שהמלאכים אין להם רשות להיכנס, אבל לישראל יש רשות להיכנס. זה הסוד, אם תרצו, מה שמשה רבנו שעולה למרום, אז הגמרא במסכת שבת אומרת שהמלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, מה ילוד אישה בינינו? מה זה בינינו? הם מקנאים בזה שמשה רבנו עקף אותם. והוא נמצא בינם לבין הקדוש ברוך הוא, במקום שלהם אין רשות להיכנס. כך כל המפרשים אומרים. עכשיו ברשותכם נעבור לנושא שהוא חשוב מאוד לדעת מה תפקידה של השכינה, כדי להבין מה מוטל עלינו. האמת שזה מסע מאוד מאוד כבד מוטל עלינו. אני כרגע נזכר שאבא פעם באחת הנסיעות שלו לקברי הצדיקים, כבר הזכרנו שכל שנה היה נוסע עם הציבור שלו לקברי צדיקים להתפלל שם על צער ישראל וצער השכינה ועל בעיות השעה. כל, ברוך השם, פה בארץ הזאת כל שנה יש חבילות חבילות של בעיות ודאגות בעניינים, אם זה רוחניים, אם זה גשמיים, אם זה ענייני הכלל, אם זה ענייני הפרט, שצריכים פתרון. אז זה הולך וזועק שם לקדוש ברוך הוא. אז באחת הנסיעות אני זוכר שהוא אמר, את הכל אני יכול לסבול, את הגלות של ישראל עוד אפשר, כמו שאומרים, נו, לסחוק. את הגזרות שיש על הדת פה בארץ, אפשר עוד את הרדיפות שיש נגד היהודים בכל העולם, את העוני הקשה שיש, את החולאים, לא עלינו, עוד אני יכול לסבול את הצער הזה, כך הוא היה אומר. ואפילו לראות את בית המקדש חרב, עוד אני יכול לסבול. אבל יש דבר אחד שאני לא יכול לסבול, כך הוא היה אומר, הצער שיש לשכינה הקדושה. את הצער שיש לשכינה הקדושה, אומר, את זה אני לא יכול לסבול. כשאני נזכר מהצער הזה וחושב על זה, לא יכול לא לאכול, לא לשתות, וגם לא, כמעט לא ללמוד. אז לכן זה אחד הדברים שחובה עלינו, זה מסע כבד מאוד, אבל אם אנחנו כולנו נישא יחד בנטל, המסע יהיה יותר קל. ואם אנחנו נסכים, פשוט, זה שעת רצון כעת השעה הזאת, כבר אחרי חצות לילה, ודאי נשמתו של הצדיק שרויה כאן, וכמה שהוא אהב את השכינה. והרי הוא שהקים את הישיבה בני ציון, שברוך השם קיימת וממשיכה, והקים אותה לא סתם בקבר רחל, שם, כי רחל אמנו זו הנשמה שהיא השכינה בעצמה. לא סתם זה רחל מבכה על בניה, כי היא, רחל היא השכינה. הרי הזוהר אומר שיעקב אבינו היה צריך להתחבר עם השכינה. אז כשהוא היה בחוץ לארץ, בבית לבן, הייתה לו אישה פיזית, בגוף, שהשכינה הייתה בתוכה. אבל כשהגיע לארץ ישראל, לא יכל יותר להתחבר עם השכינה, בהיותה בתוך גוף של בן אדם. אז היה צריך שרחל אמנו תסתלק, ויעקב מתחבר רק עם הנשמה ולא עם גוף. ופה נבין מה זה רחל אמנו, מה זה השכינה הקדושה. עכשיו, השכינה נמצאת בעולמנו, מה התפקיד שלה? קודם כל להדריך אותנו בעבודת השם ביראתו ותורתו. זה הדבר החשוב שהיא צריכה שהיא מוטל עליה לעשות. נשמור אותנו ממעשים רעים, מעוונות, וגם מסכנות. היא שומרת את האדם מסכנות. היא יש לה את המלאכים שהיא מופקדת עליהם, והיא אומרת להם, לשמור אותנו, כי מלאכה וצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. נזקים, פגעים, כל מיני דברים רעים. כשהאדם הולך בדרך הטובה והישרה, אז השכינה איתו, היא שומרת עליו, ואז היא מגנה עליו. אם חס ושלום לא, אז הוא גורם סילוק שכינה, ואז הוא נפגע. אני זוכר שאבא היה צועק, אפילו אם אדם מאבד איזה חפץ, לא אם הוא נפצע או נפגע. אם הוא נפגע, הוא אומר, ודאי, ודאי, יש פה אבון. כי כי איך קרה שהאדם פתאום נפצע, או קרה לו איזה משהו, השכינה הסתלקה לרגע. ואל תתמה, יש לנו מדרש איכה מפורש. מדרש איכה אומר על רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שהיו יושבים ללמוד, היה ערב תשעה ואב, זה היה בשבת, היו לומדים מגילת איכה, מפרש אותה. גמר פרק אחד, אמר לו רבי חייא, בוא נלמד פסוק מהפרק הבא, אמר לו רבנו הקדוש, לא נמשיך מחר. יצא רבנו הקדוש מבית המדרש, נתקל בצלע שנמצא במפתן, ונפצעה רגלו. קרע נפשי רבים מכאובים לרשע. תן לך רבנו הקדוש, פצע את האצבע של הרגל ויצא דם, אז הוא אמר, קיבלתי מכה, למה לא למדתי עוד פסוק? אמרת לי לקרוא עוד פסוק, ואני לא אמרתי לא, מספיק. אז אין סתם. אז לא רק אם אדם נפצע או נפגע, אלא גם אם איבד איזה חפץ, או עבד לו 10 שקל. אז הוא אומר, מזל טוב, נשבר לו קורס. מזל, איזה מזל טוב זה? זה מזל לא טוב. הכלי הזה שנתנו לך אותו בשמיים, יש עליו שמירה. למה הוא עבד? למה הוא נשבר? למה הוא הושמד? כי השמירה הסתלקה. השמירה הסתלקה, היה אבון שגרם את צילוק אותה שמירה מעל אותו חפץ. הוא אומר, אותו דבר אם שכחת, מה זה אתה שוכח? מה שכחת? שכחה זה בא מעמלק. לא, תשכח. הרי יש, הנה, עכשיו השובבים, הגיע ימי השובבים, הוא כותב הרשש, אחת הסגולות לזיכרון זה לקחת כדור שלג ולהעביר על המצח 3 פעמים. אני בכוונה מדגים לכם, הלוך בסוף ולומר א', הלוך בסוף ולומר א', הלוך בסוף א', מה הסוד של הדבר? ואם אין לך כדור שלג, תיקח קרח העשוי בידי אדם, כך כותב הרשש. יש בזה תיקון של עוונות. מה העניין? זה טוב לזיכרון. עכשיו תדעו ששכחה ועוונות זה הולך יחד. כלומר, מה שהגמרא אומרת, שעושה איזה דברים שזה קשה לשכחה, זה לא יהיה שקשה לשכחה, זה גורם שהחיצונים נדבקים בו. כמו אדם שיוצא משירותים ולא רוחץ ידיים. כמו אדם שגוזס ציפורניים ולא רוחץ ידיים. או כמו אדם שכל הדברים שהוא נגע במקומות המחוסים בגופו ולא רחץ את ידיו, מה כתוב? שזה קשה לשכחה. או אדם שתופר בגד שמונח עליו, אסור, זה גורם שכחה. נגיד יש לו איזה קרע, רוצה לתפור את הכפתור, תוריד את הבגד ותתפור. זה ירושלמי מפורש שאסור לעשות כן, זה גורם לשכחה. או פושט שני, או לובש שני בגדים, לא פושט אלא לובש שני בגדים ביחד, גורם שכחה. מה פירוש גורם שכחה? לא רק זה גורם שכחה, גורם שהחיצונים יתאחזו בו, ומהם באה השכחה. עכשיו, בפרשת עמלק כתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק. ומה מסיים? תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אמרת כבר זכור, מה זה לא תשכח? כבר אתה עושה שיש פה עשה ולא תעשה. אבל מה המשמעות של הפסוק? משמעות של הפסוק שיש פה, שאם אתה לא שומר את הזיכרון שלך, אתה עובר לא תשכח. הגמרא אומרת שגם אם אדם שוכח דבר מלימודו, עובר לאו שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. אז הגמרא שואלת, מה יעשה אדם שהוא בשר ודם? מה שכחתי, מה אני אעשה? הוא אומר, אתה לא עובר עד שישב עד שישב ויסירם מליבו, שהוא בכוח יסיר אותם מליבו. מה פירוש בכוח? הוא יגרום לעצמו שהוא ישכח. אז אסור. השכחה זה פירושו שהחיצונים יתלבשו בו. עכשיו, מה זה השלג הזה שדיברנו? כמה יוצא שלג? 3, 3, 3. א', ל', פ', כמה יוצא? 1, 1, 1. השלוש פעמים 1, 1, 1, זה יוצא 3, 3, 3. אז כשאתה מעביר את השלג, שלג כמה יוצא? גימטריה שכחה, שין כף, חת, היי, יוצא בדיוק שלג. אז השלג זה סגולה לנגד שכחה. עכשיו, שאלתי פעם מורבי, מה לעשות? זה אומר פשוט מאוד. במוח יש זיכרון, תאי זיכרון. התאי הזיכרון נמשלים לשלג. שלג זה הקפאה של מים. שומר את זה בהקפאה. עכשיו למשל אם אתה קונה איזה מוצר שיכול להתקלקל, מה אתה עושה? שומר את זה בהקפאה, נכון? כשאתה רוצה להשתמש בו, אתה מוציא אותו מהקפאה. עכשיו גם כאן אתה לומד נתונים, אתה לומד תורה, שומר אותם בהקפאה. כשההקפאה לא מסודרת או שלא מחובר לחשמל, אז יש נזילה, אז מתחיל לזול, מתחיל לשכוח. מה התיקון בכך? לעשות הקפאה. ואם תרצו, הסוד הוא ימי השובבים כעת. על מה באים ימי השובבים? בדיוק על זה. על אותם דברים שיוצאים מהאדם לבטלה. שוב, זה קשור, השם ישמור, טיפות יוצאות ממנו, נזילה. זה מה שאמר. מה התיקון של זה? שלג. השלג מחזיר את הכל במה שהיה להקפאה. ומזה באה השכחה. שאדם יש בידו עוונות. עכשיו, ימי השובבים, למה באו ימי השובבים? תקן את הזיכרון. את המוח של הזיכרון. לכן צריך ללמוד תורה עם הבנה. שבזה, בהבנה, הוא מתקן משהו פגם במחשבה. כי עיקר החטא, זה מתחיל עם מחשבה. מחשבות לא טובות, לומד את מה שקורה. זה הדבר. אז הוא אומר, השכינה הקדושה ממונה גם לחלק שפע ומזון לנו ולכל העולמות כולם, כפי שצריך לכל אחד ואחד. ולכל אחד ביתו בזמנו, כמו הפסוק, עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. שוב, זה התפקיד של השכינה, לחלק לנו את השפע לכל אחד ואחד מאיתנו. השכינה ממונה גם לתת מוסר לאדם בעולם הזה. מה זה מוסר? חס ושלום לייסר אותו. שאם הוא הולך בדרך לא טובה, היא מוכיחה אותו, היא מייסרת אותו. לדוגמה, יש רבנו ארי כותב, טוב, זה מדובר באנשים קדושים, מיוחדים במינה. הוא אומר, לפעמים בן אדם ישן או מנמנם, שומע מישהו קורא בשמו. הוא מסתכל, אף אחד לא נמצא פה, מה? או שנדמה לו שמישהו קרא בשמו. הוא אומר, הוא צריך לדעת שהנשמה שלו קוראת לו לקום לעבוד את השם. אז מי זאת הנשמה? זה חלק מהשכינה. השכינה היא שומרת את האדם, שמור עליו. אז לפעמים זה בא בדמות של איזה תלמיד חכם שמלמד אותו, לפעמים איזה חבר שמוכיח אותו, לפעמים זה אפילו מישהו מבני ביתו שמאיר לו, ולפעמים זה לא הולך בדרך אלגנטית, זה דרך טובה, אז חס ושלום זה בא על ידי הפסד ממון, או נזקים לא יבוא ולא יהיה, או איסורים. וזה השיטות, הדרכים שהשכינה ממונה לייסר את האדם ולהדריך אותו בדרך הנכונה והקדושה. והנה אני אצטט לכם דברי זוהר חדש בפרשת כתיסה. ואם ברנש לדחיל מינה, זאת אומרת אם האדם לא מפחד ממנה, היא מייסרת להתמנת ליסרה בני נשא. כלומר התפקיד שלה לייסר את בני האדם, אדם לכתיב, בדרך חיים תוכחות מוסר. מה כיסא הכבוד אביד לברנש למח לאורחה דמשפר לדקה עלה? זאת אומרת כיסא הכבוד, מה נכנס פה כיסא הכבוד? הוא מדבר שם על הציצית, והיה לכם לציצית, תחלת דומה לים, הגמרא אומרת, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. ועל כיסא הכבוד יושב שם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז מה כיסא הכבוד? הוא ממונה לייסר את בני האדם. כן. כך גם השכינה הקדושה ממונה ואומר לייסר את בני האדם, לייסר אותו, להדריך אותו בדרך נכונה, בדרך ישרה. זה התפקיד שלה. גם בזוהר הקדוש אמר, איפה השכינה הייתה? כאשר ישראל עשו את המשכן. שם הזוהר אמר, ידוע שהחטא של העגל עד היום אנחנו משלמים עבורו. מה שהגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, גם בסנהדרין, שזה גם בירושלמי, סנהדרין. אז וביום פוקדי ופקדתי, אין לך כל איסורים ואיסורים שבאים לא עלינו על האדם, שאין בהם מאחרע ליטרה של חטא עץ, של חטא העגל עצמו. אז זה התשלום עבור זה. כשעשו את המשכן, היצר הרע ברח ולא היה בעולם בכלל. אחר כך הערב רב, על ידי החטאים שעשו, הם החזירו אותו. ואז הוא שלט. והפסוק אומר, והמה כאדם עברו ברית. אדם הראשון, לפני שחטא, היה כמו יותר מהמלאכים. גופו היה מאיר יותר מהשמש. שחטא הגיע למה שהגיע. ותשת עלי כפיך. אז התמעט, הניח ידו עליו ומיעתו. אז הוא אומר, ככה היה גם כאשר עשו את מעשה העגל. לפני העגל היו חירות ממלאך המוות, חירות משאיבות מלכויות. עשו את העגל וקרה מה שקרה. עכשיו דבר נוסף, השכינה הקדושה עושה, היא נותנת מזון, פרנסה, חיים ובריאות לאדם, לכל החיים בעולם, ולא רק לאדם, לכל היקום. ואם תרצו, יש את הפרק ברכי נפשי שאומרים בראש חודש, אני לא יודע משום מה היום ביטלו את המנהג הזה, ותדעו שזו עבירה חמורה מאוד. יש איסור של אל תיטוש תורת אמך. למה עד לפני דור היו נזהרים כולם, כל הקהילות של הספרדים, בתפילת ערבית של ליל ראש חודש, לפני הערבית אומרים ברכי נפשי. היום לא, רוב בתי הכנסת לא אומרים. לא, אני אומר לך שלא. אני בדקתי את זה. אתם אומרים, אתם צדיקים. אבל זה כואב מאוד. ובליל שבת גם כן לא אומרים. חל ראש חודש בליל שבת, זאת אומרת, מנהגנו לא לומר. כזה פרק נפלא, כזה מילים שיש שם, מצמיע חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ. והיה נשמח לבב אנוש. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, תזרח השמש יאספון ואל מעונותם נרבצון, תשת חושך והיא לילה. מה קרה? למה לדלג על הפרק הזה? למה? אחר כך הוא מחפש סגולות, אחר כך הוא מצלצל לאחד 800, תרמתי ונושעתי. אל תתרום, אל תבשע, תתחיל, תהיה בן אדם, תהיה יהודי טוב, שלם. אז אומר לכם את האמת, בבית הכנסת לא אומרים, אז אתה לפני שאתה הולך לבית הכנסת, תאמר את זה לפני כן, לפני שיתחילו את התפילה, כי הם לא עוברים. אז הפרק הזה כולו בזוהר אומר שהוא מדבר על השכינה שהיא שולטת בלילה, ושימו למה אומר שם הזוהר, זה כבר פלא פלאים. הוא שואל למה יש חושך בלילה, תשת חושך ויהי לילה. אז כל אחד יגיד בשביל משהו. אחד יגיד שאנחנו נוכל לישון, אחד בשביל שהגנבים יוכלו לעבוד, אחד בשביל שהציפורים יוכלו לישון על העצים, אחד בשביל שיהיה מעניין בעולם, שלא יהיה משעמם. יש סיבה. אומר הזוהר, תשמע, אני אגיד לך למה יש חושך בלילה. הוא אומר, ביום הקדוש ברוך הוא שולט בעולם מגילוי, אבל בלילה האור של השכינה שולט בעולם. האור של השכינה, החיצונים יכולים לגנוב ממנו, לנק ממנו. הם כל הזמן מחפשים אותה, את השכינה, כי יחסית הכוח שלה קצת חלש בגללנו. לא שהיא חלשה, אנחנו מחלישים אותה. אז בלילה היא שולטת. אם היה אור בלילה, הם היו רואים את האור שלה וגונבים אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה מסך של חושך בלילה. רק מגיע הערב, תשת חושך והיא לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער. זה רמז לחיצונים שהם נקראים חיות יער. יש פשט, חייתו יער, נכון, אבל יש בזה סוד. זה החיצונים, מלאכי ההבלה, המזיקים. לכן אומרים בלילה, ברוח ומכפר עוון, לפני תפילת ערבית. אז בגלל זה יש חושך. לשמור אותה. הרב מפציע השחר, אז היא הולכת ומתעלה, כי בלילה ישראל עשויים לומדים תורה.